יהושע פרק ג', ראינו בפרק א' את הנאום החיזוק של השם ליהושע. בפרק ב' ראינו כיצד יהושע שולח מרגלים ליריחו, והמרגלים האלה חוזרים ומספרים לו, נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, ועכשיו עם ישראל מכין את עצמו לקראת הכניסה לארץ. עד עכשיו הם עוד לא נכנסו לארץ, איפה הם יושבים?
בירדן,
זה נכון. זאת אומרת, בלשון חז"ל, בערבות מואב, על ירדן ירחו. מישהו מכם היה פעם בים המלח?
כן.
אז רואים ממזרח את הרי ירדן. הרי ירדן הם בדרך כלל קצת יותר גבוהים מהערים בצד המערבי של הירדן. לכל אורך, השבר הסורי-אפריקאי, אני מניח שאתם מכירים, גם ברמת הגולן. הערים קצת יותר גבוהים מהערים בגליל המקבילים, גם באזור ים המלח, זה ככה שהרי ירדן קצת יותר גבוהים מהערים מדבר יהודה, וגם באילת. מישהו היה באילת בחנוכה?
כן. לא עלינו.
אילת בחנוכה זה רק דתי.
אין לך מה לראות, ברוך השם.
למה? יש דגים לראות.
לא, ככה.
כן. היה סוער. על כל פנים, גם בערי אילת אפשר לראות שם ממזרח את ערי ירדן, שהם גם כן קצת יותר גבוהים מהערים שלנו, אבל שם בעצם עומדים עם ישראל, משה ואור ההר צופה על כל ארץ ישראל, ולאחר מכן יהושע עומד בערבות מואב על ירדן ירחו, עומד להיכנס עם עם ישראל לארץ, וזה הרגע שבו אנחנו נמצאים בפרק ג'. מי שיש לו תנ"ך מוזמן לפתוח, מי שלא מוזמן להקשיב. וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבור. לפני שהם עוברים את הירדן, הם הולכים לישון. למה הולכים לישון?
כדי שיעור העננים.
באיזה שעה הם הגיעו לירדן? באיזה שעה הם יצאו לדרך? זה כתוב, וישכם יהושע בבוקר. דרך אגב, יהושע הוא בן אדם בתנ"ך, שהכי הרבה פעמים כתוב עליו, וישכם יהושע בבוקר. 5 פעמים. מי עוד אנחנו מכירים שכתוב עליו, וישכם בבוקר? אברהם זה מפורזם. בעקדה למשל. וישכם אברהם בבוקר. גם בלעם, להבדיל. שנאה מקלקלת את השורה, וישכם בלעם בבוקר. יהושע 5 פעמים נאמר עליו, וישכם יהושע בבוקר. לא תמיד אנחנו כל כך מזדהים עם התחושה הזאת של להשכים מוקדם בבוקר. אבל יהושע ככה היה. עכשיו הוא קם על הבוקר. בסך הכל המחנה שלו היה לא רחוק מהירדן. מהשיטים, הוא מגיע עד הירדן, טוב, הולכים לישון. זה כנראה לא היה מאוחר אחרי צהריים. זה כנראה היה אולי 10-11 בבוקר, כי הוא קם השכם בבוקר, והולך 3 מטר עד הירדן, אני מגזים 3 מטר, אבל זה משהו כמו אולי 2-3 קילומטר. זה לא יכול להיות יותר מזה, בגלל שההרים כבר במרחק 2-3 קילומטר. והוא לא נמצא בהרים, הוא נמצא בערבות מואב, ערבה, כמו שבארץ יש לנו את הערבה, נכון? הערבה זה המישור הזה. זה המישור הדרומי, זה לא הערים. אז גם יהושע נמצא בערבה. אז הוא מתקרב לירדן, הלך 2 קילומטר. כמה זמן, זה לא... כמה זמן לוקח לכם 2 קילומטר? בהליכה. 20 דקות זה בכיף ככה. זה לא קשה ללכת 2 קילומטר ב-20 דקות. בנחת ממש, 30 דקות. טוב, זה לא בחורים צעירים כמוכם, זה עם שלם, עם כבשים, עם ילדים, איזה, זקנים. שעתיים. לא חצי שעה, שעתיים. קילומטר בשעה זה ממש לאט. אוקיי, אז כמה הוא השכם בבוקר? הגיעו לשם נגיד ב-10 בבוקר. חנקתי כאילו. אז מה?
אולי עשו את זה בסחילה, מה?
אז זה מאוד מוזר.
או שדשנו בלילה.
למה לא ישנו בלילה?
כתוב שהם ישנו.
או שהיה להם מלא ציוד, מה?
היה להם הרבה ציוד, אבל כמה? יותר מקילומטר לשעה?
מה,
אין מה לעשות,
כל אחד עם ציוד פי 5 פעמים.
אתה אומר, הלכו את זה 5 פעמים, בשביל כל פעם להביא עוד כמה דברים. אנחנו לא רוצים דברים כאלה כשהם הלכו במסעות אחרים. אבל למה להם להקים מחנה? שיעברו את הירדן, ואז יקימו מחנה. שיכנסו כבר. אני חושב שיש פה דווקא איזה רמז שהתורה אומרת לנו, יהושע לא רוצה ללכת באותו יום צעד בחוץ לארץ וצעד בארץ ישראל. בוא נעשה הפסקה. אנחנו, עכשיו אנחנו מתקרבים עד הגבול. היום התחלנו בחוץ לארץ. אז בוא מחר ניכנס לארץ ישראל, שיהיה הפרדה.
גם למחרת הוא ילך בחוץ לארץ.
לא, למחרת הוא כבר חונה על שפת הירדן. אתה צודק, אבל זה כבר בשער, זה כבר, זה אחר. על כל פנים, בפסוק ב' נאמר, ויהי מקצה שלושת ימים, ויעברו השוטרים בקרב המחנה. זה לא שהם חיכו שם שלושת ימים, אלא שבפרק א' ישוע כבר אמר להם, בעוד שלושת ימים אנחנו עוברים את הירדן, אז תגידו לעם כך וכך. ועברו השוטרים בקרב המחנה, ויצבו את העם לאמור. כראותכם את ארון ברית השם אלוקיכם, והכהנים והלווים נושאים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם והלכתם אחריו. אתם הולכים אחרי אהרון. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. אל תקרבו אליו. למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה. כי לא עברתם בדרך מתמול של שם. אז אתם לא יודעים את הדרך, אף פעם לא עברתם פה, אז אתם צריכים שאהרון ילך לפניכם. מי עד עכשיו הלך לפניהם?
משה אהרון.
לא משה, לא אהרון, מי עד היום? לא מדויק, ענני הכבוד, דייק יותר?
עמוד הענן.
עמוד הענן. ענני הכבוד זה משהו יותר רחב, שבדרך כלל עטף אותם גם מלמעלה בעיקר. עמוד הענן הוא זה שהולך לפניהם. לנחותם הדרך. ופה פתאום מתואר שאהרון הולך לפניהם, אז יש פה איזה שינוי. וגם הוא מדגיש להם, אל תקרבו אליו. אתם צריכים לשמור דיסטנס מהארון 2,000 אמה. אז אנחנו ננסה להבין גם את זה בהמשך. לא נדבר על זה היום, אלא נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא פרק ד', אבל אנחנו נראה שיש משהו מהותי בארון. למה דווקא הארון הולך לפני ולא עמוד ענן כמו שעד עכשיו? למה צריך לשמור דיסטנס? 2,000 אמה, כמה זה 2,000 אמה?
1,000 מטר.
קילומטר, בערך, כן? עכשיו, תכלס זה ממש לא נוח. אם אתה רוצה לעקוב אחרי ארון כדי שיראה לך את הדרך, אז אולי עדיף שהוא יותר קרוב. מה?
לשמור כל כך הרבה מרחק מכזה כאילו דבר שהוא חשוב.
זה סיכון, אתה אומר. אולי מישהו יתקוף את הארון.
כן, ואז...
אין לו הגנה. זה שאלה אחת. סיכון אחר זה שאנחנו לא ממש נראה אותו. כמה זה שישה אנשים עם תאיבה קטנה בגודל של שולחן כזה? במרחק קילומטר. אתה רואה את זה בכלל? אתה יכול לראות, אם תושטש, אבל זה... זה רחוק ממש. למה לשמור כזה מרחק? ומה הוא אומר? למען אשר תדעו את הדרך? הפוך. ככה אנחנו לא בדיוק רואים את הדרך. עדיף שהוא יהיה קרוב אלינו, ואז אנחנו נראה אחריו ללכת. אז אלה שאלות שאנחנו נחזור אליהן בעזרת השם שבוע הבא. היום אנחנו לא נדבר על אהרון, אלא בעיקר על חציית הירדן, שזה מה שהלב של הפרק שלנו. פסוק ה', ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. דרך אגב, הביטוי הזה התקדשו, נאמר גם על ידי משה. משה אומר לעם, התקדשו, לקראת מה? מעמד הר סיני. עכשיו תשימו לב איזה הקבלה. משה מוריד את התורה משמיים לארץ. יהושע, התפקיד המרכזי שלו זה להכניס את עם ישראל מהמדבר, ארץ ישראל. כל אחד במנהיגים, גם יהושע, גם משה, לפני האירוע המרכזי בחייו, אומר לעם, תתקדשו. יש פה איזה משהו קדוש, תכינו את עצמכם. אבל תכינו את עצמכם לקדושה, קדושת התורה, קדושת ארץ ישראל. יש פה איזו עוצמה, וזה בעצם ההכנה של יהושע על העניין, וזה גם ההקבלה למעמד הר סיני. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור, עשו את ארון הברית ועברו לפני העם. ועשו את ארון הברית והלכו לפני העם. ויאמר אדוני אל יהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידון כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור. כבואכם עד קצה מהירדן, בירדן תעמודו. אתם הולכים עד הירדן, עוצרים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה ושימו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. היום אתם תראו שהקדוש ברוך הוא בקרבכם. עד עכשיו אנחנו לא... אנחנו גם מאמינים שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אבל איפה אנחנו רואים את זה? האם יצא לכם בימי חייכם לראות איזה סימן, אפילו לא הוכחה מוחלטת, אבל סימן לכך שהקדוש ברוך הוא מלווה את עם ישראל, שיש סייעתא דשמיא לעם ישראל. לא נס, אבל איזה סיוע, איזה סייעתא דשמיא לעם ישראל. מה אתה אומר?
מלחמות.
מלחמות. עם ישראל עבר לא מעט מלחמות, לא מעט קשיים, צלח אותם, לפעמים נגד כל הסיכויים. זה לא בדיוק בימי חייכם. אבל כן, בדור האחרון, כן. ששוב, אפשר להתאמן ולהגיד, לא, זה טבעי, ירינו, כבשנו, נלחמנו. אבל זה בהחלט צירוף המקרים הזה של ניצחון, בעוד מלחמה, בעוד מלחמה, כשפערי יחסי הכוחות הם גדולים, בהחלט מחזק את התחושה של סייעתא דשמיא. עוד דברים שאתם מרגישים שבדור האחרון הרגשנו שהקדוש ברוך הוא בתוכנו, שהוא מסייע לנו.
יש לנו את ביבי.
יש לנו את ביבי.
יאללה, נשתגיד את זה, בוא.
אף
אחד
מישהו חולק
עליו?
אף אחד לא.
אין פה מחנה שר, מתחבא בחניון, עוד מעט יבוא.
יש פה בנט
קצת. כן.
בנט.
אם כן, אומר יהושע לעם ישראל, עם ישראל כן ראו דברים. עם ישראל בדור של יהושע, מה הם ראו? עד היום הם לא ראו את מעשה השם? עוד לא. יריחו זה פרק ו', עוד לא הגענו לזה.
פרק ו', אתה לא זוכר?
כן, זוכר.
אבל מה הם כן ראו?
קריאת ים סוף תליק. לא,
כל הדור. חלק קטן, אתה צודק. בעיקרון, רוב הדור שראה...
עמוד הענן, מה צריך?
נכון, נכון. בואו נעשה רגע סדר. הם 40 שנה כבר הולכים במדבר, נכון? רוב הדור שיצא ממצרים וראה את עשרת המכות, וקריאת ים סוף, ומעמד הר סיני, רובם מתו במדבר. למה אני אומר רובם ולא כולם? הרי כתוב שכולם וכל הדור הזה מתו במדבר.
בן 20 לא.
נכון. מי בן 20 שנה ומעלה מתו במדבר. אז כרגע נמצאים בעם ישראל אנשים שהם בני 40 עד 60, כי אם הוא היה ביציאת מצרים בן 15, אתם זוכרים דברים שהיה והייתם בני 15?
כן.
לא היה כזה מזמן.
חצי קלאץ'.
חצי קלאץ', כל אחד עם הזיכרון שלו. אבל בעיקרון... לא יודע, אירוע היסטורי שקרה. לא סתם איזה מבחן שהיה בהיסטוריה בשישי. אלא אירוע היסטורי שקרה. קרה משהו? צוק איתן, באיזה כיתה הייתם?
וו.
וו. די מזמן. הגירוש זה ממש מזמן, מה זה?
היינו בן 3, מה?
אתה לא זוכר את הגירוש. אתה זוכר את הגירוש?
המונה, המונה, היינו בני 15 בערך.
אחותי, שבעה
עם
שנתיים.
כן. רוצים
מקודת, אולי? אוקיי.
צוק איתן ודם.
אבל זה נכון, נגיד צוק איתן הייתם בכיתה ו. זה ילדים קטנים. כמה זה כיתה ו? זה 12, נכון?
כן.
מה, אתם לא זוכרים את זה?
כיתה
ו. אמשנה, 13. אתם זוכרים את זה טוב?
אם זה היה משהו,
הרב
עובדיה נפטר.
מי לא זוכר מה הוא עשה בדור רגע?
שהרב עובדיה נפטר. זוכרים?
כן.
כן, היינו את השיעור.
באיזה גיל הייתם? איזה כיתה? גם כיתה ו?
היינו את השיעור.
זוכר עם הרב בצרי?
הייתי בשיעור אנגלית, אחד במפקוד.
מה שאני רוצה להגיד, זה שאנשים שהם בני 15, 18, 20, רואים דברים כאלה. זה לא רק איזה צוק איתן, זה מבצע קטן יחסית למלחמות אחרות. זה לא רק פטירתו של הרב עובדיה, גדול דור. אבל אתה בתור ילד בכיתה ו' אולי עוד לא הבנת עד כמה זה משמעותי. אנחנו מדברים על קריאת ים סוף. על עשר המכות, על יציאת מצרים, על דברים מדהימים, על מעמד הר סיני. ברור שהם זוכרים. עברו 40 שנה, אבל הם היו ילדים גדולים, היו בני 15, 18, 20. זוכרים. אבל גם 40 שנה במדבר, הם כל הזמן רואים את ענני הכבוד, את עמוד הענן, את עמוד האש בלילה. באר של מים מתגלגלת איתם במדבר. מרים מתה, הבאר נעלמת. משה מכה בסלע, הבאר חוזר. זה דברים, הם כל הזמן חיו בתוך נס. ויהושע בכל זאת אומר להם, היום תדעו כי אל חי בקרבכם. למה?
אולי כי להם לא היה ניסים גלויים.
מה, עמוד אש ועמוד ענן לא היה? יהושע עוד לא היה. אתה אומר בעצם, אוקיי, אתם חושבים אולי שמשה מת נגמרו הניסים? גם אני, יש לי מטה.
איזה מציאות שהם התרגלו אליה? שהם הרי חיו בתוך מציאות כזאת של לחיות כל הזמן עם... ניסים
בסביבם. זה יפה. אתה אומר, גם שיש איזה ניסים...
כן, כבר לא זה.
כבר אתה מתרגל אליהם.
אם אתה אומר, זה בכלל שגרה כזאת.
לא, יש ניסים שגרתיים. ניסים שגרתיים זה שכל הזמן יש לך עמוד אש ועמוד ענן. כל הזמן ענני כבוד. כל הזמן נאמן. זה אתה רגיל. פתאום זה נס מיוחד. פתאום הירדן נבקע. וואלה. זה לא שזה יותר קשה לקדוש ברוך הוא לבקוע את הירדן, מאשר להוריד מן. אבל אנשים פחות רגילים, זה פירוש יפה. פירוש נוסף, זה להבין שיהושע אומר להם, בזאת תדון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרשי והאמורי והיבוסי. זאת אומרת, הנס הזה הוא לא סתם עוד נס, הוא לא סתם להראות לכם שיש אלוקים, להראות לכם שהקדוש ברוך הוא בקרבכם והוא יוריש מפניכם את עמי הארץ. איך זה מוכיח? תכף נדבר. הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. ועתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד איש אחד לשבת. והיה, כנוח כפות רגלי הכהנים נושא ארון אדוני אדון כל הארץ ומי הירדן, מי הירדן ייכרתון. המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד. כן, זה לא דומה לגמרי לקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, אז המים להם חומה ממינה ומשמאלם. יש שתי חומות, הם עוברים באמצע. לעומת זאת, קריאת הירדן, המים עומדים נד אחד. למה נד אחד?
זה נער.
אז בעצם המים שבאים מלמעלה, המים הירדים מלמעלה, יעמדו נד אחד. ומה עם המים בצד השני?
זורמים.
ויהי בנסוע העם מהעולם לעבור את הירדן, והכהנים נושא ארון הברית לפני העם. וכבוא נושא ארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושא ארון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו, כל ימי קציר. זה, באיזה תאריך הם עוברים את הירדן, מי שיודע?
פסח, משהו.
קרוב לפסח. תאריך מדויק. מתי משה רבנו נפטר?
זין באדר.
נכון? 30 יום הם מתאבלים עליו. ויתימו ימי וחי אל בן משה, ואז זין בניסן הם מתחילים להתכונן. ועל זה נאמר ביום השלישי שראינו מקצה שלושת ימים, זה ביוד בניסן. זה גם כתוב בהמשך, אנחנו נראה את זה, אבל זה ביוד בניסן. נולד לי בן ביוד בניסן, לפני הרבה שנים, 20 ומשהו, ורציתי לקרוא לו ירדן. אמרתי, הנה, בדיוק יוד בניסן, קריאת הירדן. אמרתי, תשתגעת, מה זה? זה יום שהירדן נקרא, זה לא טוב לקרוא, קראנו לו בועז, לא משנה. אבל... אפשר, כן. לא, לאבא של אשתי קוראים יהושע, ואנחנו אשכנזים, אנחנו לא קוראים על שמו כשהוא חי, כן. על כל פנים, אז זה כל ימי קציר, כן? זה תקופת הקציר, זה תקופת פסח. פסח זה שיא העוצמה של הירדן, כי כל הגשמים כבר ירדו, ועוד לא התבייש, עוד לא התייבש, זה עוד לא הקיץ. אז הירדן מלא על כל גדותיו, רגלי הכהנים נושאי אהרון נטבלו בקצה המים. הם רק דרכו, הכהנים הראשונים נטבלו בקצה המים. פסוק ט"ז, ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד, הרחק מאוד. מאדם העיר אשר מצד הצרטן. והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, והם עברו נגד יריחו. כלומר, עם ישראל נכנסים לארץ נגד יריחו, כלומר, מול יריחו. יריחו, טיפה צפונה מים המלח. איפה המים עמדו? לא לידם. זה לא שהכהנים נכנסים פה לירדן, צמוד אליהם המים נעמדים, איזה חומה ממינם. זה לא ככה. אלא המים עומדים הרחק מאוד מאדם העיר אשר מצד סרטן. יודעים איפה זה אדם?
כן, זה יישוב כזה.
כן, יישוב כזה בבנימין.
כן.
זה עוד
נחלות.
כמה וכמה קילומטרים יותר צפונה, שם בעצם המים נעמדים. והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, כמו שאמרנו קודם. המים שיורדים זורמים ונחרטים, נעלמים. ויעמדו הכהנים נושא ארון ברית השם בחרבה בתוך הירדן אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. כל עם ישראל עובר את הירדן. אני רוצה לשאול פה כמה שאלות. שאלה אחת, למה בעצם צריך לקרוא את הירדן, אבל לא לעבור אותו פשוט? איך לעבור? איך עוד אפשר לעבור בלי לקרוא את הירדן? מה? לרחף. זה רעיון מקורי. לא, בלי ניסים. מי אמר שיש גשר?
לבנות, מה?
אפשר לבנות גשר.
סירה.
חיל הנדסה בדיוק היה בשביתה. לא, אפשר לבנות גשר, אבל רבותיי, היה גשר. איך אני יודע?
מרגלים עברו.
נכון מאוד. כתוב במפורש שהמרגלים עברו במעברות הירדן. מעברות הירדן זה גשרים על הירדן.
בסדר, גשר קטן להמון איש.
בסדר, ייקח קצת יותר זמן. אפשר באמת לבנות עוד גשרים.
זמן זה כסף.
לא, אבל אתה אומר, אם בעצם, אם הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, אז למה להתאמץ, כאילו, יאללה, אז תקרא את הירדן, מה אכפת לך? אפשר. אבל אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, יש להם משמעות.
ואתה מחזק אותם לפני הכניסה לארץ,
ביטחון. הוכחה לדבר, זה מה שאומר יהושע. בזאת תדון, כי אלחי בקרבכם, ואורו ישריש מפניכם את כל עמי הארץ. זה בוודאי בא לחזק אותם. יש לזה משמעות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל דבר בתנ"ך יש לו משמעות עמוקה. זה לא סתם איזה סיפורים, אלא בכל דבר יש משמעות לדורי דורות. נבואה שנצחה לדורות נכתבה. אז אנחנו מבינים שיש בזה איזשהו עומק, שצריך להעמיק בו ולראות כמה וכמה רבדים מה הרצון האלוקי בדבר הזה. אז ודאי זה בא לחזק אותם. זה גם ברמה הפשוטה, חוסך זמן, יותר נוח. אבל יש בזה משהו נוסף, כי אנחנו רואים שהארון הוא דווקא זה שעובר לפני הירדן. וחז"ל מוסיפים ואומרים לנו בפרק הזה שני ניסים נוספים שלא כתובים בפסוקים אבל רמוזים בפסוקים. נס אחד, אתם יודעים מה? לפני שנדבר על הניסים האלה אולי ניגע רגע בנקודה אחרת. יהושע קורא את הירדן. מי עוד קורא את הירדן? בתנ"ך, אלישע. מי עוד? לפני הדובים, הדובים זה אחר כך שהוא מגיע ליריחו. מי עוד קורא את הירדן? חוץ מאלישע?
אליהו, לא?
אליהו, עוד לפני אלישע.
נכון.
בואו נדפדף רגע למלכים ב' מלכים ב' פרק ב'. ונראה עד כמה הדברים המקבילים. זה לא נס במקרה שקרה פעמיים. פה נקרא ירדן ופה נקרא ירדן. יש משהו הרבה מעבר לזה, כי יש המון המון דברים מקבילים. אני קורא במלכים ב' פרק ב'. והיא בעלות השם את אליהו בסערה השמיים. זה כלומר, באותו יום שהוא מעלה אותו לשמיים. והלך אליהו ואלישע מן הגלגל. מתחילים את הדרך שלהם בגלגל. איך זה מקביל ליהושע? מה היה ביהושע בגלגל? כל המחנה של יהושע במשך 14 שנים ראשונות היה בגלגל. יהושע נכנס לארץ, אנחנו נראה את זה בפרק ד', המקום הראשון שהוא מגיע אליו זה הגלגל, שם הוא ישן בלילה, משם הוא יוצא, שם הם עושים ברית מילה, שם הם חוגים את חג הפסח, משם הוא יוצא למלחמה על יריחו וחוזר, משם הוא יוצא למלחמה על העי וחוזר, משם הוא יוצא לכל המלחמות וחוזר לשם, זה המחנה שלו, הגלגל. וזה גם נקודת היציאה, ודרך אגב, לא מוזכר הגלגל בשום מקום, חוץ מישר בספר יהושע, ופה, במלאכים ב'. כי אנחנו מבינים שיש פה איזה קשר. אליהו ואלישע לא גרו בגלגל, אבל פתאום הם יוצאים לדרך מן הגלגל. ואומר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כי ה' שלחני עד בית אל. ואומר אלישע, חי ה' וחי נפשך הם מעזבקה. וירדו בית אל. אז הם הולכים בית אל. בית אל... זה צמוד לעי, אנחנו נראה במלחמת העי, שיושב מלחמה עם העי, זה בעצם מלחמה עם העי ועם בית אל. אז שוב, זו עוד תחנה שיהושע היה בה. אני מדלג קצת, ואומר לאליהו, אלישע, שב נא פה, כי אדוני שלחני יריחו. ויאמר, חי אדוני וחי נפשך עם עזבקה, ויבואו יריחו. אז זה גלגל, בית אל, שזה צמוד לעי, יריחו, הכל זה מקומות שיהושע כובש אותם, ומסתובב ממש בתחילת דרכו. והגשו בני הנביאים אשר בריחו אל אלישע, ואמרו לה, וידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשיך? ויאמר, גם אני ידעתי, יחשו. ויאמר לאליהו, שב נא פה, כי אדוני שלחני הירדנה. ויאמר לך, אדוני וכן נפשך, ימי עזבקה, והלכו שניהם. אז שימו לב כמה זה מקביל. אליהו ואלישע הולכים מהגלגל לבית אל, ליריחו, לירדן. האם זה בדיוק אותו מסלול שעשה יהושע?
לא, זה הפוך.
זה בדיוק הפוך. כי יהושע חוצה את הירדן, כובש את יריחו, כובש את העי וחוזר לגלגל. טוב, אני מדלג טיפה, ויקח אליהו את הדרתו ויגלום, ויקט, כן, ויגלום, הכוונה היא שהוא עושה את זה כמו גולם. הוא לוקח את הגלימה, הגלימה גם נקראת ככה בלשון גולם. מה זה גולם? זה פרפר כזה שהוא בעצם מכונס בתוך עצמו ועטוף וזה נקרא גולם, נכון? אז גם הגלימה היא כאילו עוטפת את האדם לא רואים את ידיים, רגליים, כי זה עוטף אותו. גם כאן הוא לוקח, לוקח את האדרת, מגלגל אותה כמו גולם כזה, כמו מטה. ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. ויחי עוברם, ואליהו אמר לאלישע, שאל מה אעשה לך בטרם מלקח ממך. מה אתה מבקש? ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. ויאמר, הקשית לשאול, וואי, איזה בקשה, אתה רוצה להיות פי שניים ממני? אם תראה אותי לוקח מאיתך יהיה לך חן, ועם עין לא יהיה. ואם ההולכים, הלוך לדבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו ויקרעם לשניים קרעים. רבו נלקח ממנו, הוא קורע את בגדיו. וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן. ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו, ויקה את המים. ויאמר, איה אדוני אלוהי אליהו, אף הוא ויקה את המים ויחצו הנה ויבנה ויעבור אלישע. אז אליהו הולך וחוצה את הירדן, עולה בשרה השמיימה. איפה הוא עולה בשרה השמיימה? לא בירדן, בעבר הירדן המזרחי. נכון? הוא יוצא כאילו אל עבר הירדן המזרחי, ושם הוא עולה בשרה השמיימה. מי שרוצה לראות את המקום, צריך לעשות טיול לירדן. לא בארץ היום. אלישע לוקח את האדרת, חוזר לארץ. לאן הוא ילך עכשיו? בואו נראה, באותה דרך. דבר ראשון, וישוב אליו, הוא יושב ביריחו. ואומר להם, לא אמרתי לכם, אל תלכו. אז בהתחלה הוא מגיע ליריחו. פסוק אף ג' ויעל משם, בית אל. והוא עולה בדרך. אז אנחנו רואים שוב שאלישע עושה את המסלול להפוך. כלומר, אלישע עושה את המסלול של יהושע. שבעצם אלישע חוצה את הירדן, כמו שיהושע חצה את הירדן, ואז מגיע ליריחו ולבית אל וממשיך לדרכו. האם זה מקרה שבדיוק אליהו עושה את המסלול להפוך מיהושע ואלישע חוזר על המסלול של יהושע, וזה הפעמים היחידות שכתוב בתנ"ך שמישהו קרא את הירדן. אין לי ספק שזה לא מקרה. יש לזה כנראה סיבה. ואם כבר אנחנו מדברים על צירופי מקרים, איזה עוד קשר אפשר לשמוע בין יהושע לבין אלישע? השמות שלהם. השם שלהם, וזה בעצם אותו שם. מה זה יהושע? מה משמעות השם הזה? השם יושיע. מה זה אלישע? אלי יושיע. זה אותו שם בדיוק. הרי כל שם לי קוראים אלעזר. אלעזר זה אותו שם כמו אליעזר, כמו עזריה, כמו עזריאל, נכון? נתנאל, יש פה מישהו שקוראים לו נתנאל? אין פה? אבל נתנאל זה כמו אל נתן.
מתנאל.
כמו מתנאל. מתנאל יש פה? אין פה אף אחד עם השמות האלה? נתניהו יש פה? זה גם אותו שם. מה זה נתניהו? דרך אגב, ישמעאל בן נתניה. רצח את גדליה בן אחיקם, מכירים? אז שלום שלום כזה. צום גדליה אתם מכירים, נכון? יש דבר כזה? אז זה גדליה בן אחיקם שנרצח על ידי ישמעאל בן נתניה. נתניה זה לא רק שם של עיר, ולא רק שם של ראש ממשלה, אלא זה שם של בן אדם. שנתניה זה כמו מתניה, זה כמו מתנאל, זה כמו אל נתן, זה כמו נתנאל, הכל אותו שם בעצם. אז גם יהושע ואלישע זה אותו שם. מי עוד מהנביאים קוראים לו את אותו שם בערך? שהשם יושיע? הושע. מי עוד? עוד אחד? ישעיהו. אז יש לנו כבר ארבעה נביאים שכולם עם אותו שם בעצם. אנחנו נראה שיש קשר עמוק בין הארבעה האלה, אבל במיוחד זה בולט בין אלישע לבין יהושע. כי זה מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא שנמצא אי שם בשמי שמיים העליונים, יושיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהוא מעל העולם, גואל אותנו פה בעולם הזה. זה המשמעות של גאולה. גאולה זה שיש הופעה אלוקית משמיים לארץ. ואם אנחנו ניקח את זה רגע לשם של אליהו, מה המשמעות של השם של אליהו? איפה כתוב יראה? נכון. אלי זה אל, ויהו זה יהוד כבר קי. בעצם זה פעמיים שם השם. עכשיו זה מאוד מאוד מתאים לאישיות של אליהו לעומת האישיות של אלישע. אליהו הוא קנאי. קנו קינאתי לשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, והבשלו את נפשי לקחתה. מה עושה אליהו? מעמד בצורת קודם כל. לא יהיה טל ומטרקים לפי דברי. אחר כך מעמד מופלא בהר הכרמל. מה שיהיה עכשיו, מי שהוריד גשם, מי שהוריד אש מהשמיים, הוא האלוהים. נביאי הבעל מנסים להוריד וכמובן לא מצליחים. אליהו מוריד אש מהשמיים, ואז כל העם קמים ואומרים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. זה פסוק של הכוח ממעמד הכרמל של אליהו. ואז אליהו סוחף את כל העם, ומה עושה? שוחט את 400 נביאי הבעל. אליהו הוא במידת הדין, הוא קנאי. הוא לא בדיוק מביא ישועה, הוא מביא בצורת. הוא מביא לשחוט את נביאי הבעל, הוא מביא אמת, הוא איש האמת. אבל הוא פחות מחפש להושיע את העם, זה פחות מעניין אותו. הוא מחפש להטיח בהם את האמת. וזה קצת איזה מידת הדין, זה קצת איזה אליהו, זה הקדוש, אלי השם. השם הוא האלוקים. מה עם עם ישראל? בסדר, נו, הסתדרו. שיעבדו את השם גם. לעומת זאת אלישע, לאורך כל הדרך מה הוא עושה? מושיע. איזה ניסים אלישע עשה? למשל, מה, עם מה? תחיית הילד גם אליהו עשה וגם אלישע עשה. זה ניסים מקבילים. אבל יש עוד ניסים מפורסמים של אלישע. למשל, השמן. הייתה אישה אחת שלא היה לה שמן, אז אמר לה, יאללה, אז תקחי שמן ותמזגי לכל הכלים ויהיה לך שפע. עכשיו, תראו, גם אליהו עשה נס דומה. קד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר. מלאכים א' י' ז'. זה גם מופיע, גם אליהו עשה. אבל מה ההבדל? אצל אליהו זה היה במצב של רעב ובצורת נוראית. ואליהו, הוא בעצמו בא להתארח אצל האישה, האלמנה בצרפת. והיא אומרת לו, תשמע, אין לי שום דבר לתת לך. יש לי רק אסוך שמן. קד קמח קטן, צפחת שמן קטנה, וזהו. אין לי יותר שום דבר. אני בדיוק עכשיו בא להכין פת אחת לי ולבן שלי, וזהו, אחר כך אנחנו מתים. אז אומר לאליהו, אני אתארח אצלך, והוא בעצם דואג גם לעצמו, כאילו. אליהו גם צריך לחיות.
למה גם אלישע, הוא היה אצל אישה
משולמית, אישה בעליה. נכון, בוודאי, אלישע גם נשאר בחיים כי הוא אכל, הוא לא צם כל החיים. אבל הניסים, למשל, הנס של השמן, הוא לא עשה אותו לאישה השולמית. הייתה אישה אחרת לא קשורה אליו. שבא ואמרה לו, אני בצרות, אני נושב על לקחת את שתי ילדיי לעבדים. הוא עושה לה נס, לא קשור אליו. הוא מושיע אותה. או לדוגמה, היה חבורה גדולה של אנשים שבאו, והיה להם רק מעט אוכל. אלישע אומר להם, קדימה, קחו נס, יאללה, מעט אוכל הזה הספיק לכולם, 100 איש. והיה עוד נס נוסף, למשל, שאחד מבני הנביאים חוטב עצים, והגרזן נופל המים לנהר. צועק אותו בחור, צועק, אהה, אדוני, והוא שאול, הגרזן לא שלו שלי, אני שאלתי אותו ממישהו, ואני צריך להחזיר אותו, מה אני אעשה? נפל לי למים. אז אלישע עושה נס והגרזן צף, גרזן ממתכת, אמור לשקוע במים, צף. עכשיו זה ישועות קטנות, אלישע גם עושה ניסים גדולים יותר, גם למלך ישראל, שהוא מושיע אותו מבן הדד מלך הרם. אבל אלישע לא עושה ניסים בשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה. כמו שאליהו מוריד יש מהשמיים, בשביל מה? להחזיר את עם ישראל בתשובה. אלישע בא להושיע את עם ישראל. אז זה מאוד מתאים לשם שלם. אליהו מול אלישע. אליהו, הקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לו, הוא לא סתם לוקח אותו בסערה השמיימה. אלא זה מתחיל מזה, שבמלאכים א' פרק י' ת', בסוף הפרק, אחרי מעמד גדול בהר סיני, שאליהו מגיע לשם. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, אחרי שהוא מקנה לעם ישראל, נגיד על זה עוד משפט, בעיקרון, הקדוש ברוך הוא, אליהו מגיע להר סיני, והקדוש ברוך הוא שואל אותו, הנה דבר השם אליו למור. והוא אומר לו, מה לך פה אליהו? והוא אומר, קנו קנאתי לשם לא אצבעות, כי עזבו בריתך בני ישראל, נזוכותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ואז הקדוש ברוך הוא עושה לו מעמד מופלא, שהוא מראה לו, אומר לו, צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר. איך תדע שהשם עובר? בהתחלה יהיה רוח גדולה וחזק, מפרק הרים, משבר סלעים. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, רעידת אדמה, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש, כל דממה דקה. ובאמת כך היה. רוח גדולה, אחר כך רעש, אחר כך אש. ואז כל דממה דקה מבין אליהו, שהנה הקדוש ברוך הוא מגיע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? עכשיו הוא כבר שאל אותו את השאלה הזאת, מה אתה עושה פה? והוא כבר ענה. ואליהו עונה שוב, אותה תשובה בדיוק, מילה במילה. קנו קנאתי לשם לא אצבעות, כי עזבו בריתך בני ישראל, מבחותיך הרסו, נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. טוב, אם שואלים אותך פעמיים את אותה שאלה, אם הקדוש ברוך הוא שואל אותך פעמיים את אותה שאלה, אתה חושב שהוא מתכוון לקבל את אותה תשובה? הקדוש ברוך הוא מתכוון לקבל תשובה אחרת. מה לא טוב בתשובה הזאת של אליהו הנביא? זה לא נכון.
שהוא מטיל את האשמה על עם ישראל.
הוא כנראה להנהגה של אליהו. הרי הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם מידת הדין, ולא ברוא אותו מידת הדין, אלא הקדים מידת הרחמים למידת הדין. כי העולם לא יכול לעמוד במידת הדין. אליהו הוא איש האמת, הוא איש על מידת הדין, וזו עוצמה אדירה. אבל מי יכול לעמוד בזה? אם אבונו תשמור יה, אדוני, מי יעמוד? אי אפשר לעמוד בזה. אז זה שאליהו כל הזמן מתיח בעם ישראל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה לו את כל המעמד הזה. מה נושאים לב? רוח, רעש, אש. זה לא הקדוש ברוך הוא. איפה אתה רואה את השם? כל דממה דקה. הדרך גם להנהיג את עם ישראל זה לא רק ברוח רעש ואש. זה לא לבוא להתפוצץ עליהם. זה לבוא בנעימות, לבוא ולקרב אותם. אבל אליהו לא שומע. הקדוש ברוך הוא שואל אותך שוב, מה לך פה אליהו? והוא מצפה עכשיו שאליהו יגיד, לא עוד פעם קנו קנאתי לשם מצוות. שיגיד ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. אני אוהב את העם שלך, אני רוצה לקרב אותם אליך. זה כבר תשובה אחרת לגמרי, אבל זה לא מה שאליהו עונה. וכיוון שאליהו כבר פעם שנייה עונה את אותה תשובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא כך, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ומשכת את חזאל למלך על ארם. תמנה מלך חדש לארם. ואת יהו בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. מה הכוונה תמשך לנביא תחתיך? אתה מודח. תמשך אותו לנביא במקומך. עכשיו לוקח עוד זמן, עד שאלישע לומד ממנו, כן, זה פה בפרק י"ט, ועוברים איזה חמישה פרקים, עד שמגיע לפרק ב' במלאכים ב', ששם הוא לוקח אותו ומעלה אותו השמיימה. אבל, חמישה פרקים אלה זה זמן שאלישע לומד מאליהו. אבל כבר כאן מתחיל תהליך ההחלפה. אמרנו, תקשיב, אתה לא מתאים. אתה מידת הדין. צריך מישהו שיבוא להושיע את עם ישראל. קח את אלישע, הוא יושיע את עם ישראל. הדבר הזה מאוד מאוד מתאים לכל התהליך הזה שדיברנו עליו. שיהושע נכנס עם עם ישראל מהמדבר, מתקופת משה. משה מאוד דומה לאליהו. משה אמת ותורתו אמת. משה זה עוד פעם, מידת האמת. לא דווקא מידת הדין באותה קנאות כמו אליהו, אבל כן, משה איש האלוהים. מי יכול לעמוד בפניו? פניו קורנות באור כזה שאתה לא מסוגל בכלל להביט עליו, הוא שם מסווה, לא מסכה כזאת, שם מסווה על פניו עד בבוא אלון מועד, עד בוא לדבר איתו. אי אפשר לעמוד בעוצמה של משה. אז מול משה ויהושע יש לנו את אליהו ואלישע. כשאליהו מסתלק, לאן הוא הולך? הולך לירדן קודם כל, עובר את הירדן חזרה למדבר. המדבר זה המקום שהוא לא עולם מיושב. יהושע מכניס את עם ישראל אל הארץ, אל העולם הזה. משה חי איתם באיזה נס. הוא מביא אותם לאיזה בועה של נס, ענני כבוד, מן, סלב, מים, תורה מן השמיים, הכל, הכל בנס. אבל זה עולם כל כך עליון שאי אפשר באמת לחיות ככה. אחרי משה צריך לבוא יהושע ולהכניס את עם ישראל אל הארץ. באותו אופן, אליהו חוזר ומסתלק עם יהושע, בא מהעולם השמימי הזה של משה, מוריד את עם ישראל למציאות, אליהו עושה את הדרך ההפוכה ועולה השמיימה. ואלישע, מאיפה שאליהו מסתלק, חוזר ועושה את הדרך של יהושע אל תוך ארץ ישראל. לא במקרה, יש לנו גם קריאה. אולי נזכיר גם, יש מדרש שאומר בבראשית רבה בפרשה ע"ו, על פרשת וישלח, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. זה לא רק שיר של אהרון רזל, זה גם פסוק מפורסם. אומרת הגמרא, אומר המדרש, במקלי עברתי את הירדן הזה, רבי דבר רבי סימון בשם רבי יוחנן, בתורה, בנביאים ובכתובים מצינו שלא עברו ישראל את הירדן אלא בזכותו של יעקב. בתורה, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. בנביאים, והודעתם בניכם למור, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה. ישראל סבא. כלומר, המדרש מדייק מהפסוק שלנו, ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה. מה זה עבר ישראל? הפשט הוא עם ישראל. אומר המדרש, זה ישראל סבא. גם יעקב אבינו קרא את הירדן. איפה רואים את זה אצל יעקב? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה הכוונה לפי המדרש? נתן מקלו בירדן ונבקע הירדן. כך אומר המדרש. וגם בכתובים כתוב, מה לך עם קטנוס, הירדן יסוב לאחור, מלפני אדון חולי הארץ, מלפני אלוה יעקב. דווקא יעקב הוא זה שקורא את הירדן לפני עם ישראל. למה הדגש הזה? על דווקא על יעקב. כי יעקב זה בדיוק הנקודה שלו. יעקב היה בהתחלה איש תם יושב אוהלים. איש תם זה תמים. הוא לא עושה יותר מדי תחבולות. אמנם הוא גונב את הברכות, אבל הוא המציא את הדבר הזה. מי שלח אותו לגנוב את הברכות? אמא שלו שלחה אותו. ויעקב, כפוף ואנוס ובוכה, הוא מכריחים אותו ללכת לעשות את זה. הוא בטבעו הוא תם. גם שהוא עומד מול לבן. 20 שנה הוא עומד מול לבן. ואיך הוא מתאר את זה? רחל לך ואיזך לא שיקלתי. גנובתי יום וגנובתי לילה. אכלני קרח חורף ביום וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. הוא מתאר חיים של מסירות עילאית בשביל איזה נוכל מתואב. אבל יעקב הוא איש תם. הוא קצת חי בענן. אבל יעקב לומד להתמודד ולרדת עם שתי רגליים על הקרקע. וזה היופי של יעקב. הוא עושה בדיוק את התהליך כמו אלישע, כמו יהושע. הוא קצת היה מעופף, קצת איזה בחור ישיבה כזה שלא יודע יותר מדי להתמודד עם המציאות. אבל הוא חוטף כף על הפנים. פעם אחת עם עשר, פעם אחת עם לבן, פעם שנייה עם לבן. צריך לפי מזכורתי הסרט מעונים, גם עם רחל ולאה, גם עם הפרנסה. אבל בסופו של דבר הוא בא ומתמודד עם שרו של עשיו, כי שרית הם אלוקים עם אנשים בטוחה. אז בסופו של דבר יעקב לומד להתמודד גם עם המציאות, והוא נכנס לארץ, וזה מה שאומר המדרש, בעצם היכולת הזאת לקרוע את הירדן ולהיכנס לארץ, המשמעות של הדבר, זה להתנתק רגע, לעזוב את התקופה של המדבר, לעזוב רגע את התקופה של הנס, של העולם המופשט הזה, עולם כל כך מרחף, מנותק מהמציאות, ולקבל את הקפה בפנים. כן, להתמודד עם המציאות. במציאות גם חוטפים מכות, חוטפים גם קשיים. יש התמודדויות. אני במשך הרבה שנים הייתי, לימדתי בישיבת הסדר, הייתי גם רם בישיבה פה כשהייתה בגוש קטיף, לפני כבר 15 שנה ויותר, אז במשך 8 שנים הייתי פה בישיבה, שהייתה בגוש קטיף. ואחר כך עוד הרבה שנים, עוד 13 שנים, הייתי בישיבה בחולון, בישיבת הסדר. ואחר כך לפני 2 וקצת, הלכתי ללמד בישיבה תיכונית. עכשיו אשתי היא גם מורה. וואי וואי וואי, אתה תחטוף כפה. כאילו, כבר נהנתה מראש ממה אני הולך לחטוף. כאילו, אתה יודע מה זה ישיבה תיכונית? שם יעשו לך בעיות משמעת, זה לא כמו ישיבת הסדר. לא נעים. שם אין כבוד לרבנים. שם, בוא נע. תראה מה יעשו לך. עכשיו, בתכלס, אני כבר 2.5 שם, באמת, באמת נהנה מכל רגע. יש, אני מבין מה אני מתכוונת. מה, אין בעיות משמעת? יש בעיות משמעת, ברוך השם. אני עושה את זה גם כי אני מאמין בזה, אני גם נהנה מזה. אבל אני מבין שההתמודדות האמיתית זה לא רק... זה לא, נגיד, לצורך העניין, ישיבת הסדר זה גם איזה סוג של בועה. זה כאילו לא חוכמה לתת שיעור בישיבת הסדר. זה, אתה צריך שיהיה לך מה להגיד. אבל אם יש לך מה להגיד, אתה בא, נותן, אם מישהו נגיד ישתעמם עכשיו בשיעור, אז זה מקסימום קם ויצא. לא הפריע. כי לא מפריעים. מה זה שייך בכלל? אז זה קל. אבל ההתמודדות האמיתית זה להתמודד. להתמודד עם אתגרים, להתמודד עם מציאות. וזה בעצם מה שיעקב עושה. יעקב, במקום להיות רק איש תם יושב אוהלים, הוא פתאום מתמודד. עשיו, לבן, שרו של עשיו. פתאום עשיו בא עם 400, הוא מתמודד כל הזמן. וזה מה שאלישע בעצם, יהושע ואלישע לוקחים אותם. יהושע אומר, אוקיי, היינו 40 שנה, עטופים בענני כבוד, צריך לקרוע את זה. למה דווקא קריאה? הקריאה של הירדן, קריאה ביהדות תמיד מסמלת איזה ניתוק. מתי יש קריאה?
באבל.
גם אלישע קורע את בגדיו כשאליהו מתנתק ממנו. יש פה איזה קריאה, יש פה איזה אבל, יש פה איזה ניתוק ממשהו. לפעמים, אדם שחי באיזה בועה מגוננת, אז הוא לא יוצא עד שלא בועטים אותה החוצה. סיפר לי חבר שהבת שלו בת 25, והוא גירש אותה מהבית. אני לא בטוח שזה דבר תמיד נכון לעשות, אבל לצורך העניין, הוא אמר חלס. עד גיל 25, אם אני לא יוציא אותם, אבל אני לא מוכן שתגורי אצלי יותר. לכי תזכרי דירה, תעבדי, תתמודדי. עכשיו שוב, אני לא בטוח שדווקא בגיל 25 צריך לגרש את הילד מהבית. היום זה מאוד מקובל שילדים נשארים אצל ההורים, לפעמים, כן, הילד בן 30 יש לו חום על החום גבוה, מכירים את השיר? אהוד בנאי? הוא שוכב על הספה בבית הוריו. זה היום נחשב דבר טבעי, שבגיל 30 הילד עוד גר אצל ההורים. לפעמים גם מתחתן ונשאר לגור אצל ההורים. מכירים דוגמאות כאלה? כי יש מצוקה של דיור. אבל איך שלא יהיה, אז החבר שלי למשל אמר חלס, אני רוצה שהיא תהיה עצמאית. אם אני לא אבעט אותה מהבית, היא לא תהיה עצמאית. לפעמים יש איזה קריאה, איזה ניתוק. יהושע אומר, אנחנו הולכים, כן, אנחנו הולכים לחטוף כפה. התרגלנו לזה שיש לנו באר מים מתגלגלת, התרגלנו לזה שיש לנו מן, המן עוד שנייה נגמר. ביום הזה המן נגמר. ביוד בניסן, פסק המן. הם עוד אכלו מהמן שהיה להם עוד כמה ימים, אבל זהו, נגמר, לא ירד מן יותר. נכנסו לארץ, אין יותר מן. אין יותר ענני כבוד, אין יותר עמוד ענן. רק הארון הולך לפניהם, אבל לא נס. כהנים עם הארון. עכשיו, זה לא שאין יותר ניסים, יש עוד ניסים. אבל עדיין...
ניסים שלא מעל הטבע.
זה ניסים, יש גם ניסים מעל הטבע. למשל, נפילת החומה. שמש בגבעון דום. יש ניסים מעל הטבע. אבל הרבה הרבה פחות. וזה ניסים חד פעמים, בום, קורה משהו. זה לא נס שהם רגילים אליו כל הזמן. זה לא נס שעוטף אותם כל הזמן. זה דומה לתהליך של התבגרות. עם ישראל מתבגר. ולכן צריך לפעמים קריאה מהעבר להתנתק ממה שהיה. אוקיי, עכשיו אתה יוצא החוצה. חייל מגיע ביום הראשון לבקום, או ביום הראשון לצבא. חוטף את השוק לפעמים. יש מושג כזה שנקרא הלם בקום. שמעתם על זה? לילה ראשון בלי אמא. אז מי שהיה בפנימייה או בישיבת הסדר, זה לא לילה ראשון בלי אמא כשהוא בא לצבא. אבל עדיין, לרוב גדול של האוכלוסייה, זה שוק. זה פתאום מלבישים אותך מדהים, פתאום אתה בון החייל, לא קוראים לך אפילו בשם שלך, פתאום... וזה טוב השוק הזה. אתה צריך לחטוף את הקפה הזאת בשביל להתבגר, בשביל להתמודד. וזה הקריאה. קוראים את הירדן, כי מבינים שאנחנו עכשיו נכנסים להתמודד עם המציאות. וקריאת הירדן, שוב, כשזה בא ממזרח למערב, זה ירידה מהעולם המופשט, התיאורטי, אל המציאות. וכשאליהו עושה את הדרך ההפוכה, אז הוא בעצם פורש מהמציאות ועולה לעולמות עליונים. והתיקון האמיתי הוא כמובן, כן, הדרך של יהושע, של אלישע. אנחנו נראה פרקים באים שגם ישעיהו והושע מקשורים לתהליך הזה. שלא רק להישאר בתיאוריה, להרדת למציאות, להתמודד עם המציאות. זה לא מספיק רק לדבר אידיאלים. בואו נראה איך האידיאלים האלה באים לידי מימוש במעשה. שאלות. אין שאלות. עד כאן להיום, חזקו ואמצו.